אנחנו באושפיז, חג הסוכות, תשע"ז, עין חץ, סליחה, מחילה, עין חץ.
על חשבון.
וזה כבר היום השישי. חג אף. חג אף. חג בורח לנו בין הידיים. ברוכים הבאים.
מזונות?
כן, יש לו קרקעית מזונות. והחג בורח לנו ככה בין הידיים, אנחנו כבר באושפיזין שמכבד בנוכחותו את סוכתנו יחד עם יתר האושפיזין, עילאין קדישין, זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק. אושפיז מיוחד במינו יוסף הצדיק. אמן. הוא יוסף הצדיק, הוא האושפיז השישי. שישי. אמנם ישנן שיטות שלא מונים ככה את האושפיזין, הזכרנו את זה קצת בשבת, אלא שמונים את האושפיזין לפי סדר הופעתם הכרונולוגי. זאת אומרת, אברהם, יצחק ויעקב, משה,
אהרון,
אבל לפני משה ולפני אהרון יש את יוסף, אז מונים קודם את יוסף, אהרון, משה ודוד. אנחנו מונים כשיטת המקובלים, שזה לפי סדר הספירות. האבות מסודרים לפי הרועים מסודרים לפי סדר הספירות, מחסד ועד מלכות, וביסוד יש לנו את מי שהוא צדיק יסוד עולם, יוסף הצדיק. אברהם הוא כנגד חסד, יצחק הוא כנגד הגבורה, יעקב כנגד התפארת, משה כנגד הנצח, כן? ההוד זה אהרון הכהן שהיינו עורכים שלו כל היום, ועכשיו זה יוסף הצדיק, מחר בסייעת הדשמיה זה המלכות, כן, לילו שענה רבה, זה הבחינות של המלכות, החותמים שנעשה למלכות כדי להגן על כל השפע שאנחנו בסייעת הדשמיה זוכים לו משך כל ימי החג, להגן עליו מפני יניקת החיצוניים. זה בעזרת השם רק להזכיר את העניין הזה שיש מחר בסייעתא דשמיא החל מהשעה 11 בלילה תיקון עד הבוקר, ולאחר מכן תפילה בנץ, תפילה במקווה, תפילה בנץ, כל מי שיכול גם יבוא ויצטרף בעזרת השם, חכם עיניו בראשו קודם ישן במשך היום קצת, ינוח שיהיה לו כוח במשך כל הלילה, ויש במהלך הלילה אחרי שאנחנו קוראים את ספר משנה תורה, ונסביר למה זה דווקא משנה תורה, ספר דברים, למה דווקא אותו קוראים וכולי, אז אחרי כן אנחנו עושים סליחות עם קריאת כל ספר תהילים ועם סליחות, והילדים שכל ימי הסליחות היו איתנו בסליחות באים ועושים קבלת עול מלכות שמיים ביחד, פעם אחר פעם אנחנו עושים את זה. זה אירוע מאוד 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 רוחני ומאוד מאוד מתבקש ומאוד מאוד נכון. זה לגבי מחר. הלילה זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא אולי יותר מכל מבטא סוכה. אמנם יעקב שמו נקשר בסוכה יותר מכל האבות. כתוב ויעקב נשא סוכת וישא יעקב סוכתה, ואיבן לבית, ואיבן לו בית, ולמקנהו בנה סוכות. יעקב קשור לסוכות.
תם באוהלים.
סליחה?
תם באוהלים.
כן, איש תם יושב אוהלים. אוהלים, יש מאן דאמר שזה סוכות. נכון. לא אוהל אינדיאני, אוהלים, יש מאן דאמר שזה סוכות. נכון מאוד. המפרשים ברמב"ן אומר שזה סוכות. יעקב קשור לסוכות. יוסף, לכאורה, מה הקשר שלו לסוכות? אין בשום פסוק שיוסף וסוכה נקשרים שמם יחדיו. אבל במהות הפנימית של יוסף, יש קשר גדול מאוד למהות הפנימית של סוכה. לרעיון של סוכה כצא מבית קבע ושב בדירת ארעי. הסוכה כדירת ארעי, יש בה רמז גדול מאוד למהות של יוסף. אנחנו יודעים שיוסף בהיסטוריה שלו, כן? אנחנו קוראים מקרא, לא קוראים חסיד שלום היסטוריה, זה ברור, אבל צריך לדעת שגם מה שהתרחש עם האבות, יש לו כמובן השפעה על האופן שבו אנחנו לומדים מהם. הם, היום, הם המורים שלנו, הם הרועים שלנו, הרועים, שבעה רועים רוחניים. מה זה נקרא שהם רועים שלנו? הם מחברים אותנו, לא רק מגינים עלינו ולא רק שומרים עלינו, בעיקר מה שהרועה עושה הוא מחבר את העדר יחדיו. הוא שומר שהעדר, כל העדר ילכו יחד. זה הרעיון של רועה. אתה רואה, רועה יושב מחלל מתחת לאיזה עץ, העדר רועה, רועה. כל כבשה הולכת למקום אחר, בשדה, באחו. מתפזרים. זה הרעיון. כל אחת תמצא את המקום שלה, את מקור המחיה שלה, את הקר עשב שלה. זה הרעיון. נו, המגיע הערב צריך לאסוף אותם. מי אוסף את העדר? מי גורם לו לחזור כעדר ולא כיחידים? הרועה. אותו אחד שהיה נראה כמי שהנוכחות שלו לא חיונית בכלל. הוא שוכב באיזה מקום מחלל וחליל, במקרה הטוב. בוהה בשמיים, לא יודע מה, מתפלל להשם. מה שזה לא יהיה. אבל הוא לא נראה חלק מהעדר בכלל. הוא הגורם לזה שהעדר כולו מתאסף יחדיו. זה נקרא רועה. כן, אז אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אבל אם לא, גם כן וגם אם לא, תמחלו לי, נדבר על זה פעם נוספת רק בקצרה. למה רועה נקרא רועה? במילה, בתוך המילה רועה יש ריש עין היי, כמו רעה, כמו לשון רע.
רע, חביב.
הנה חינמי, תגיד למה רע ורע זה אותה מילה, רק בניקוד שונה. זו השאלה. השאלה היא למה רועה ורעה, או למה רע ורע זה אותה מילה. זה בדיוק אותה מילה, רק ניקוד שונה. ריש עין אל, אלא צריך להיות, אנחנו כבר יודעים שבלשון הקודש אין מקרה. לשון הקודש היא מוכוונת. אם יש מילה שהיא זהה באותיות שלה למילה אחרת, חייב, אפילו אם זה לא אותו סדר של אותיות. נניח, ניקח את המילה שכל. סין, חף, למד. ותיקח את המילה כשל. חף, שין, למד. חף, שין, למד. זה אותם אותיות, לא באותו סדר, יש ביניהם קשר פנימי. מי שאין לו שכל נכשל. לא, זה, אני לא אמרתי את זה על שרוק. אז אני, זה בכל מילה בלשון הקודש, תיקח את הצירוף שלה, אם יש לו משמעות, לא לכל הצירופים יש משמעות, אבל אם יש לצירוף משמעות, אז חייב להיות רעיון שחורז את כל המילים יחדיו. יש איזה קשר מהותי פנימי בין כל המילים. אז מה הקשר המהותי הפנימי בין רע לרע, או בין רועה לרועה, לרעה? מה הקשר הפנימי? אז ראינו שבהתנהגות של הרועה יש עניין שהמהות של הרועה זה משהו מגן, שומר ומחבר את העדר יחדיו. הופך אותם לדבוקה אחת. רק ברגע שהרועה קם ו... נותן את הקריאה המיוחדת שיש לרועים, שאני לא יודע לחזור עליה, אבל יש להם איזה קריאה מיוחדת, אז העדר כולו כאילו מקבל סימן מוסכם אחד, וכולם מתחילים ללכת אחרי הרועים. פתאום אתה רואה שהבודדים האלה, שהיו כל היום בודדים, כל היום לא דיברו ביניהם, מגיע הערב, והגורם הזה שנקרא רועה אוסף אותם יחדיו. רע, רע, על פי סוד, רע זה כל מה שהתנועה שלו היא פרידה מאחדות. הנה חינמי, מהשם, מהאחד, כל מה שהוא נפרד גורם לשני דברים שהם אחד, להיפרד, גורם לשלם, להתפרק, גורם למשהו שהוא באחדות, לעיקרה, זה נקרא רע. אתה מתרחק מהקדוש ברוך הוא, זה נקרא רע. אתה עושה מעשה שהוא נגד רצונו, אתה מתרחק ממנו, נכון? בין שני בני אדם. אם אתה עושה באופן מתמיד מה שאשתך לא רוצה, זה נקרא שאתה עושה מעשים רעים. למה? זה נגד הרצון שלה. יותר עמוק מזה, כשאדם עושה משהו שהוא בניתוק, זה לעולם יהיה בגלל הרצון העצמי שלו. בגלל שיש לו רצון לקבל לעצמו. לעולם. זה יכול להיות רצון לקבל לעצמו מאוד דק, שהוא אפילו לא יבין, הוא יחשוב שהוא בכלל לא, זה לא לעצמי, זה אני רוצה בשביל תיקון העולם. לא, באמת בתוך זה, בתוך זה, אם זה גורם בפירוד, אז בתוך זה יש רצון לקבל לעצמו, השורש של הרע. למה? כי רע זה להיפרד מהשם, רע זה להיפרד מהאחד, רע זה להפריד שני דברים שהם אחד, לעשות מהם שניים נפרדים, זה נקרא רע. עץ הדעת, טוב ורע, יש שניים, יש כבר שניים, טוב ורע, יש שניים זה רע. העולם שלפני השניים, הדואליות, השניות, לפני עולם הבריאה, היה עולם העציות. כתוב עליו בזוהר הקדוש, לצמאלה באי אלמה. אין לו שמאל, יש לו רק ימין. איך יכול להיות ימין בלי שמאל? איך יכול להיות רק קוטב אחד? אתה לא יכול לתאר, המוח האנושי לא יכול לתאר משהו בלי לתאר את הנגדי שלו. למה? כי אנחנו כפופים כבר למה? לעץ הדעת טוב ורע. אנחנו אחרי חטא אדם הראשון. אנחנו לא מסוגלים לתפוס את משהו מעל זה. כי אנחנו נפלנו כבר בחטא. אז אין לנו תפיסה של המציאות אלא באמצעות שניים. אני חייב גבוה, נמוך, אני חייב שמיים, ארץ, אני חייב קיץ, חורף, אני חייב שחור, לבן, אני צריך שמן, רזה, אני צריך ניגוד, אני צריך משהו שמתאר את הצד השני של הדבר. את הסיטרא אחרא. את הצד האחר. זה נקרא צד האחר. אני בשביל לתאר משהו חייב שיהיה לי את הצד האחר שלו, כי אחרת אני לא יכול להתייחס אל אותו דבר. אני לא יכול להתייחס. יחס זה רלטיביות, כן, באנגלית. אני לא יכול להתייחס למשהו אם אין לי נקודת ייחוס. אם אני רוצה להתייחס לבקבוק, אני צריך נקודת ייחוס. אם אני בנקודת הייחוס ביחס לבקבוק הזה, יש הבקבוק. יש נקודת הייחוס, יש כבר שניים. לכן, עצם העובדה שאנחנו אחרי נפילת, נפילת חטא אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע, ולעולם על פי סוד לא אומרים עץ הדעת, אין דבר כזה עץ הדעת, יש עץ הדעת טוב ורע תמיד, בכל מקום אתם תפגשו עץ הדעת טוב ורע. למה? כי זה בדיוק המקום שבו התחיל עולם הבריאה, התחיל השניות. ברגע שיש בריאה זה שניות, יש שניים כל הזמן, שניים. אז כל פעולה שהיא נגד האחדות היא מתוארת בתורה. אם נסכם את זה לא נושא השיעור, רק רציתי לתאר משהו. אם נסכם את הנקודה הזו, אז רע זה חלק נפרד מהשלם. חלק נפרד מהשלם זה שווה רע. אם אדם נמצא בסיטואציה שהוא נפרד מן השלם, הוא לא חלק מכלל ישראל, הוא לא חלק מעם ישראל, הוא לא חלק אפילו בקהילה, אם הוא פתאום נבדל מן הקהילה, לא תתגודדו, זה ציווי. כן? אז הוא עושה מעשה רע. הוא נמצא בתחום הרע. מה זה רע? מה זה רואה? רע זה חבר. חבר זה לשון מחבר. זה לחבר. זה להפוך, לעשות פעולה בדיוק הפוכה. הרע הוא מחבר. יש לי רע, זה מתחבר. טרן רעין דלה מתפרשין, שני רעים שלא נפרדים זה מזה, נאמר על ההוד ועל על הנצח ועוד. הכוונה היא שמדובר במשהו שהוא חיבור. זאת אומרת, מה עושה הרואה? מחבר את כל העדר יחד. למה זה נקרא אז אם ככה רואה רע רע רעה? כי גם הרואה עושה פעולה שהיא בשלם. מה הוא עושה? הוא הופך את הפרטים לחלק בלתי נפרד מהשלם. רע זה חלק נפרד, רע זה חלק נפרד מהשלם. רע זה חלק בלתי נפרד מהשלם. רעה זה חלק נפרד מהשלם. רועה זה חלק בלתי נפרד מהשלם. כי הוא הופך את הכל, הוא מחבר את כל העדר להיות שלם אחד. פתאום יש עדר ואין כבשה, הכבשה הזאת והכבשה ההיא והכבש ההוא. אין, יש עדר. עם ישראל בתור בודדים, בתור בודדים, זה קשה להגיד, אבל אין להם משמעות. אין משמעות לזה. אין לעם ישראל בתור בודדים משמעות. מי שמוציא את עצמו מכלל ישראל, הוא לא נשאר יהודי. הוא לא נשאר. זה בר מינן, כן, רואים את התופעה הזו. רואים את התופעה הזו היום בעולם בצורה קשה ביותר, קשה ביותר. זה בלתי מובן. יש מדינת ישראל, יש כבר מדינת היהודים, יש פה כמויות עצומות של תורה, עצומות, שנלמדת באיכות ובמסירות נפש וגם בכמות. איך יכול להיות שדווקא עכשיו בעולם זה השמד הרוחני הכי גדול שהיה מאז ומעולם, יותר מאז מזמן המתייוונים, בכמויות מוחלטות, יותר מזמן המתייוונים? איך זה יכול להיות? אלא מה? אם אתם זוכרים, כשהיו עם ישראל במדבר, אז כתוב על עמלק שהיה ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. שואלים כל נחשלים, שואלים חז"ל, איך יכול להיות שעמלק הצליח לפגוע בעם ישראל? עם ישראל היה מוגן על ידי ענני הכבוד, היה לה סוכה, היה לה סוכה. עם ישראל נע בתוך סוכה, עם ישראל נע במדבר בתוך סוכה, היה כמונו עכשיו בסוכה, רק הסוכה שלו הייתה קצת שונה עם עננים במקום סכך, זה היה הסוכה. אז איך אתה בתוך סוכה, אתה מוגן לחלוטין, שום דבר לא יכול לפגוע בך. איך יכול להיות שויזנב בך כל הנחשלים אחריך? אומר הזוהר הקדוש, נחש שלים. מה זה נחשלים? נחש שלים. הנחש השלים את המלחמה, פשט. היה נכנס בהם ספק, אומרים, לא, למה אני צריך להיות חלק מהעדר? תן לי למצוא את הדרך שלי, את הנתיב המיוחד שלי בחיים. אני אהיה מקורי. אני עכשיו, אני כן יכול להתחבר עם הגויים ולהישאר יהודי, אני כן יכול לעשות ככה ולהישאר ככה, כל מיני המצאות. המצאה של המאה ה-19 הייתה תנועת ההשכלה, המצאה. אנחנו יכולים להיות גרמנים בני דת משה, יכולים, ממציאים, נחשלים, נחש שלים. הנחש משלים את העבודה, איך? הוא מוציא אותם, הוא נותן להם בליבם, אומר להם, נותן בליבם איזה מחשבת שטות, שהם יכולים להסתדר גם מחוץ לענן. אז הם יוצאים לבד מחוץ לענן. המלאק לא יכול היה להיכנס להוציא מישהו מענן. המלאק לא יכול להיכנס לסוכה. אבל מה כן יכול? שאתה תצא אליו. אנחנו נמצאים בסוכות. סוכה. ברוך השם, כן, כבר דיברנו על זה כל אחד. ענני כבוד, סוכות, רואים איזה ענני הכבוד שיטת רבי אליעזר. ככה או ככה בסוכה שם השם. בכל מקום בסוכה. סכך זה סכך. סכך זה לא רק 100 בגימטריה וזהו, 100 בגימטריה, 10 כפול 10, שזה דבר עצום בפני עצמו, כמו 100 כנגד 100 תקיעות השופר של ראש השנה. סכך זה כנגד 100 תקיעות השופר של ראש השנה. זה מובא בספרים שהרמז לסכך הוא לא שזה 10 בהתקללות של 10, זה בחסידות. בספרים הקדושים מובא שסכך זה שם סג, שם סג והמילוי שלו, המילוי של שם סג. שם סג זה בבינה, הוא בבינה 63, הוא בבינה, והוא כנגד אימא הילה הקדישה. בעולם הבריאה ספירת בינה הוא כנגד אימא הילה הקדישה. שם סג, כל יום, כל יום אנחנו צריכים לכוון את השם הזה בסוכה, כך כתוב. כל יום כנגד כל רועה, יש שבעה רועים, לא סתם, זה כנגד כל רועה מכוונים את השם הזה, שהוא שם סג. הוא נכתב י' ו' ד', ואחרי זה ה' י', ואת הו' כותבים ו' א' ו', ואת ה' האחרונה גם כן ה' י', ביחד זה גימטריה 63. אם אתה לוקח רק את אותיות המילוי, מוציא שם השם מ-63, 63 פחות 26, נשאר 37. 37, המילוי, ועוד 63, בדיוק 100. בדיוק 100. זו גם הכוונה, אחת הכוונות שיש בתקיעת השופר. ההבל, ההבל שיוצא מפי התוקע, ההבל בגימטריה 37. אתה משתמש באותם קודים כדי להגיע לאותו מקום, למחסן החיים שנקרא בינה. אז אותו דבר זה הסכך. אנחנו יושבים מתחת לסוכה, שכל העניין שלה, כשאומרים שהיא כנגד ענני הכבוד, זה לא לשון מליצה. זה שיש עכשיו איזה מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, אתם יודעים על מה מדובר? זה אי אפשר לדמיין את זה, באמת שאי אפשר לדבר על זה אפילו. מי זה רבי אליעזר? זה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן אורקנוס, הוא רבו של רבי עקיבא, הוא בא לפרקי דרבי אליעזר. רבי אליעזר בן אורקנוס, ורבי עקיבא, ממנו נמשכה כל התורה של עם ישראל. זה שני ענקי עולם. מה, הם לא יודעים אם הסוכה זה רמז לענני הכבוד או זכר לסוכות שיצאנו מהם ממצרים, אלא זה שהם עושים את הבירור הזה, הם מורידים לעולם אור שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, באמת אי אפשר לתאר אותו. אי אפשר, אני לא יודע אם יש מישהו שמבין היום עד העומק של העומק את מה זה, כשרבי אליעזר אומר שזה ענני כבוד ורבי עקיבא אומר מה זה, שזה סוכות. אי אפשר לדבר על זה. אבל דבר אחד ברור, שזה לא מליצה, כשרבי אליעזר בן אורקנוס אומר שזה זכר לענני הכבוד, הוא לא בא להגזים או לספר לך איזה סיפור ילדים. הוא לא בגן תקווה. זה לא המקרה. מה אנחנו? מה זה ענני כבוד? ענני כבוד זה מהויות רוחניות שאנחנו יכולים להשיג אותם גם היום, שהן אקטואליות, הן רלוונטיות, שכשאתה יושב בסוכה, בין אם אתה עושה זיכרון לסוכות שיצאנו ממצרים, ובין אם אתה עושה זכר לענני הכבוד או כנגד ענני הכבוד, מה שזה לא יהיה, אתה ממשיך הנה את אותה מהות רוחנית שהגנה על עם ישראל כשהם יצאו ממצרים. זה לא פשוט. וחלק מהמהות הרוחנית הזו הייתה חלק מנה, לחלק מהמהויות האלה יש שמות. כן, אנחנו מכירים שבע שמות: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ויוסף. זה חלק מהמהות. העצמות של יוסף הלכו עם עם ישראל במדבר. ואת עצמות יוסף אלו. מה זה עצמות? למה היה חשוב למקרא להגיד שזה עצמות? היו אומרים ואת אהרון יוסף, ואת שארית גופתו, שרידיו של יוסף, שרידי גופתו של יוסף. למה דווקא להגיד עצמות יוסף, העצמות? אלא להגיד שזה עצמות ומהות שלו שעולה איתם. העצמות ומהות, התכונות שלו עולים איתם. הם לוקחים איתם את מה שמהווה אותו ביותר, את השורש שלו, את מה שהיית מצביע עליו, היית אומר, זה יוסף הצדיק. זה יוסף, זה הבחינה שעולה איתה ממצרים. זה חלק מהבחינה שהיום מלווה אותנו פה, כשאנחנו מדברים על ענני כבוד או על הסוכות שהוציא אותנו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. זה הבית הארעי שהוא מבטל את כל היש שבעולם. כל היש מסומל בבית הבנוי אבן. הבית הבנוי אבן מסמל את היש בעולם. לאדם יש לו, תראה איזה בית יש לו, תראה איזה בית יש לו, אתה רואה אחד יש לו. לבוא לסוכה, תראו לך בן אדם באמת גר בסוכה. לא משנה כמה היא יפה, זה סוכה. מה יש לך בסוכה? בדים? מה יש לך? קצת ענפים על הזה? יכול להיות פסולת יין, פסולת גפת יכול להיות, אתה יכול לשחך בעשבים. מה זה סוכה? סוכה אין לה ממשות. היא מלכתחילה, מטבע בריאתה, נועדה לשבעה ימים ולהישבר אחרי שבעה ימים. אחרי שבעה ימים סותרים אותה. אם היא נשארת אחרי שבעה ימים, נגיד היית בן אדם בונה סוכה מאוד משוכללת, משאיר אותה אחרי שבעה ימים. לשנה הבאה זה נקרא סוכה ישנה. סוכה ישנה, המשניות הראשונות אומרות מה הדין של סוכה כזו. אי אפשר להשתמש בה, אתה צריך חדש אותה. סוכה מטבע המהות שלה זה לשבור אותה, לסתור אותה, לקפל אותה, לא משנה, לא חייבים לעשות את זה בביזיון חס ושלום או מה, מטפלים יפה יפה יפה, אורזים את הכל, את הסכך הישן שולחים לעירייה, יש להם איסוף, ולהתראות עד שנה הבאה. שנה הבאה מקימים דבר חדש שגם הוא נועד לכתחילה ליפול. מה זה אומר? היש מבוטל לחלוטין, אין יש. זה תואם גם את כוונת חזל בשולחן ערוך, שאדם עכשיו אסף את כל התבואה שלו, את כל אסף, חג האסיף, אסף את כל מה שיש לו, אסף הביתה, הוא עלול להרגיש כוכי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אומרים לו, אדוני, אתה כלום, צא לסוכה, צא, תרגיש מה זה העולם הזה, זה כלום, הראי. ימי שנותינו באים 70 שנה, ימינו כצל עובר, ולא צל של בית, אומר הכתוב, צל של עוף, ולא צל של בית ולא צל של דקל, צל של עוף. בשירה פעם צל של ציפור, זה רגב ונעלם. זה החיים שלנו. תתאושש, תתעורר. אז מה העניין שלנו? העניין שלנו זה להיות חלק מכלל ישראל, להבין שהחיים הפרטיים שלנו, כמה מהר שהם לא עוברים, הם מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו צריכים לנצל כל רגע בצורה נכונה. שאין משמעות לניצול הרגע בצורה נכונה אפילו, אלא במסגרת שנקראת עם ישראל וכלל ישראל, כנסת ישראל, שזה השכינה הקדושה, שזה הדבר היחידי שמעניין ומשנה בעולם. ולכן אנחנו עוברים לביטול היש בצורה מוחלטת, כי ביטול היש מעיד על מה שנשאר בסופו של דבר. אין ישים חומריים, נשארת מהות רוחנית. זה נקרא עם ישראל. יוסף הצדיק הוא יותר מכולם אחראי, יותר מכולם, על יצירתו של עם ישראל. זה נכון שהוא תולדות, אלה תולדות יעקב יוסף. נכון, הם לקו האמצע. יעקב ויוסף הם לקו האמצע. יעקב ותפארת, יוסף הוא בקו האמצע ביסוד. יעקב הוא 7 פעמים משם הוויה בשמו, יוסף הוא 6 פעמים משם הוויה בשמו. זה המשך ישיר של יעקב זה יוסף. זה נכון, יש ציר, יש מכנה משותף, יש ציר שחורז את יעקב עם יוסף. לכן החג הזה, כל העניין שלו זה ניכרת אמיתותו, ניכרת אמיתותו של החג הזה. האמת שלו ניכרת, זה אותו שם סג, שם סג שדיברנו עליו קודם, 63, אם אתה מכוון אותו יום יום, אז אתה מכוון 7 פעמים את השם הזה. נכון בסוכה, 7 פעמים 63, גימטריה, אמת. 441, אמת. זה אמת, זה הכל אמת. אז מה התפקיד שלנו? אז רגע, אז קודם כל יוסף הצדיק, איך הוא הופך להיות הגורם הכי משמעותי, הכי משמעותי ביצירת עם ישראל, הוא זה שמוריד את השבטים למצרים ומאחד אותם. הוא זה שמוריד, גורם בירידתו הוא למצרים, הוא גורם את ירידת אחיו ואביו למצרים, והוא גורם את האיחוד של כל האחים, כולם כולל זה שלא היה במחירתו. והוא מתעקש שגם זה שלא היה במחירתו ירד למצרים. הלוא אם זו מידה כנגד מידה...
אבל יהודה עשה... אולי לא עם יוסף, אבל יהודה היה מישהו...
יוסף מתעקש על בנימין. אבל אם זה מידה כנגד מידה, הוא רוצה להחזיר לאחים שלו למחירה, לנקות אותם מהחטא. הוא צריך להחזיר להם עכשיו במידה כנגד מידה. בנימין לא היה שם במחירה. למה צריך לגרום לו את הצער שהוא ירד למצרים, ואת כל הצער לאבא, וזה... בנימין לא היה שותף למחירה. אז יש לזה כמה וכמה הסברים, אבל אחד ההסברים זה שכדי לייצר את עם ישראל צריך את כל השבטים. צריך את כל השבטים, אתה לא יכול לוותר על בנימין. בנימין הוא חלק מהשבטים, צריך שכל השבטים יתאחדו. זה המידה של היסוד. היסוד מושפע, נשפע, משפיעים אליו מכל הספירות. והוא בעצמו, הוא דומה מאוד, דומה מאוד, הוא צינור, הוא דומה מאוד למלכות.
זה שלו... שורש
הערה, זה לשפוך. נכון, הערה זה מנהל. נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד. הערה זה לשפוך, בדיוק כך.
זה משפיע.
אז הכל נשפע אל תוך היסוד, ואז שואל אותנו ג'קי, אבל מה עם יהודה? אז מה כתוב על יהודה? ואת יהודה שלח אליו להורות גושנה. אם יש יסוד, וכל הספירות מעריקות ליסוד. נכון. אם יש יסוד, וכל הספירות מעריקות אל היסוד, והיסוד עכשיו מתמלא, בלו יצויר, זה לא קורה, כן. אבל הוא מתמלא. לאן הוא ממשיך את השפע? לאן הוא ממשיך? חייב מלכות, חייב כלי. מה המלכות?
ליהודה.
ליהודה. שיש ויכוח בין יהודה ליוסף, ויכוח במרכאות, מי יותר חשוב? האם יוסף שהוא היסוד, שהוא הצינור, שהוא המחבר את כל הספירות יחד, שהוא הוריד את כולם למצרים, שהוא צבר את הבר, שהוא צבר את השפע, או הכלי שמגלה את כל השפע הזה, שלמלא הוא, כל השפע הזה לא היה מתגלה לעולם. מבחינתנו לא היה בא לעולם כלל. יש כביכול ויכוח, זה המפגש בין ויגש אליו יהודה. אי אפשר זה. מסקנה, אי אפשר זה בלי זה. זה המסקנה.
משיח בן נביא, משיח בן נביא.
זה המסקנה, שאי אפשר זה בלי זה. בחיים שלנו הפרטיים, בחיים שלנו הפרטיים, אלו כל דבר צריך לראות אותו בעבודת השם. אם לא רואים אותו בעבודת השם, אנחנו מפספסים. בחיים שלנו הפרטיים, אדם, זה לא משנה מי, אדם, כל אדם, הוא עכשיו בונה בניין. בונה בניין גשמי, בונה בניין רוחני, כל אדם בונה לעצמו עם החיים, עם עם הניסיון חיים, עם ההשתלשלות של החיים. כל אדם בונה בניין. בונה איזה סוג של בניין, בונה איזה מערכת, מערכת, שבמערכת הכוללת הזו, במערכת הכוללת הזו, הוא בעצמו, הוא צינור להמשכת שפע. כל אדם, זה לא משנה, זה גבר או אישה. זה ברור שבמערכת משפיע מקבל, אז גבר משפיע לאישה, ומושפע בעצמו מהשם, והאישה משפיעה לילדים, כן, יש מערכת מסודרת, אבל גם האישה, היא בעצמה, אם יש בה את התכונות של משפיע, גם באישה יש תכונות של משפיע, חד וחלק, זה לא שאלה בכלל, זה לא, אין נחיתות בעניין הזה, לא עכשיו איזה שוביניזם, זה לא, זה דרך העולם שזה ככה. אז כל אדם יש בו את היסוד. עכשיו, אם היסוד הזה לא ימצא מלכות להשפיע אליו, האור שלו לא מתגלה. ההערה, הערה באלף, שהערו אליה בעין, כמו שמשה אמר, מה שהערו אל תוך, את ההערה אל תוך הצינור, זה לעולם לא יראה אור. למה זה לא יראה אור? כי אין מלכות שתגלה אותו. כשנגיע מחר בעזרת השם להושענא רבה, זה יהיה שיא הגדלות של המלכות. מלכות שהתחלנו לבנות אותה בזה שצמצמנו אותה לנקודה אחת אמורפית, וננסרו מעליה וניסרנו מעליה את הדינים עוד מראש השנה, והפכנו, ולאט לאט בנינו אותה ובנינו אותה ובנינו אותה, ותכלית כל הבניין זה מחר בערב. מגיע לשלמות. הכלי שמגלה את האור. אבל בלי יוסף שמביא את האור, אין לך מה לגלות. בלי יהודה שמגלה את האור, לא משנה כמה אור יש לך, הוא לא ייראה. אז מבחינתנו הוא לא יהיה קיים. אדם בחיים שלו, ככל שהוא משפיע, אם לא תהיה לו מלכות להשפיע אליה, האור שלו לא מתגלה. אצל בעל, מפרנס, עושה, בונה ביזנס, מה שזה לא יהיה. אם הוא לא משפיע על המלכות שלו, מזה לא נשאר כלום אחרי זה. כלום. צריך להשפיע למלכות שלו, רק למלכות שלו. אחרי זה לא מתגלה, זה נעלם. זה קיים ל... אנשים חושבים שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שחוץ מכבוד היושבים פה, שכולם יהיו בריאים וחזקים וטובים, ושיהיה רק שמחות ורק פרנסה אמן. טובה ושפע עצום יהיה רצון. כלל המסע. אבל אנשים חושבים ש... אחד הוא יושב עכשיו, יש לו עסקים בחוץ לארץ, יש לו עסקים בארץ, יש לו אוניות, יש לו מפעלים, יש לו, הוא חושב, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, מה הקדוש ברוך הוא לעשות? יעשה פיחות בשקל, יש לי דולרים, יעשה ככה, יש לי ככה, יעשה. רק שוכח דבר אחד, כמו שהקדוש ברוך הוא יכול לקחת את הרכוש ממנו, הקדוש ברוך הוא יכול לקחת אותו מהרכוש.
גם אותו.
לא, לקחת אותו מהרכוש. זה יותר גרוע. אני לא צחקתי עכשיו.
כן, אותו מהרכוש ימות, יש לו מחלה.
זה, כן, לא צריך למות. לא צריך למות. לא, שיחיה יותר גרוע. יחיה, אבל הוא כבר לא יכול ליהנות מזה. לא יכול ליהנות. מה שווה הרכוש?
סוכר, לא יכול
לאכול. סוכר לא יכול לאכול. יש לו זה לא יכול לזוז, יש לו זה לא יכול לנשום, זה יש לו זה לא יכול לאכול שום דבר.
צריך בית סוהר, ובית סוהר
צריך זונדות בר מינן.
צריך שוטרים ולא צריך.
המקרה הקל זה שלוקחים לך קצת רכוש. זה המקרה הקל. אומרים, תשמע, אתה אין לך אפשרות, לא השפעת על המלכות, וקח לך קצת רכוש, תבין שזה לא הפקרות בעולם. אין, אתה לא יכול... זה כללים, זה כללים של טבע. כללים בטבע. בטבע פתאום לא מראים לך עכשיו פה איזה, יוצא לך איזה מעיין. לא, יש כללים בטבע. אתה רוצה מעיין, תחפור, תתאמץ, תחפור באדמה, תגיע למים. זה כללים של טבע. יש מים בכל מקום. צריך לחפור, להתאמץ. זה כללים של טבע. בכללים של טבע, אם יש צינור שהוא מריק לכלי, הכלי מתמלא. מתמלא ומחזיק. כלי מחזיק ברכה. אם אין כלי, השפע מתבזבז. הולך לאיבוד. אין משהו שיחזיק אותו. ברור רבה. יוסף הצדיק חשב את עצמו לעיקר מפני שאלמלא הוא לא ממשיך שפע לעולם. עכשיו צריך לדעת. הוא זה שאוסף את השפע. אז הוא אמר, אני העיקר. אם אני לא נמצא, אין מה שיוריד את השפע עכשיו למלכות. המלכות תישאר דלה וענייה, דלת לה מגרמה ולא כלום, שאין לה משל עצמה שום דבר. אני זה שגורם לה להתמלא. אז אני החשוב. וזה לא מצד גאווה שהייתה ביוסף. זה מצד הבנת השליחות שלו, הבנת התפקיד שלו. יוסף היה האחרון שאפשר לומר עליו שהייתה לו גאווה. האחרון, איך אנחנו יודעים? אנחנו רואים את זה, וזה צריך להבין את הניסיון של יוסף. אנחנו בדרך כלל כשמדברים על הניסיון של יוסף, יש עניין להזכיר את זה, יש עניין להזכיר את זה ביותר אפילו, אז בדרך כלל כשאנחנו מזכירים את הניסיון של יוסף, אנחנו אומרים שהניסיון הגדול של יוסף הוא אשת פוטיפר. אתה לוקח נער בשיא נערותו היפה, אחד כזה שהוא מסלסל בשערו, אחד כזה שהוא גם מודע לנוכחות שלו, ואתה שם אותו, חוטפים אותו האחים שלו ומוכרים אותו, והוא מטלטל מרגע אחד שאוטוטו חס שלום הוא לא בן החיים, או האלטרנטיבה הוא עבד, ולא סתם עבד, עבד במצרים. זה להיות עבד במצרים, זה אין יותר גרוע מזה. מצרים נקראת בית עבדים. יש בית ספר. מה זה בית ספר? הולכים ללמוד שם ספר, זה נקרא בית ספר. יש בית כנסת. למה זה נקרא בית כנסת? מתכנסים שם, כינוסים, אז זה נקרא בית כנסת. מה זה בית עבדים? שם לומדים להיות עבד. שם נהיים עבדים. זה המהות של הארץ הזו. זה מי שמעולם לא ברח עבד ממצרים. כך אומר המדרש. מעולם לא ברח עבד ממצרים. מה קרה? יש איזה בית סוהר שמישהו שלא יצליח לברוח ממנו? אין בעולם בית סוהר הכי שמור בעולם שלא יצליחו לברוח ממנו. אין דבר כזה. מדינה שלמה מסביב מדבריות ונילוס ואמצעים לברוח. אפשר לברוח. למה לא ברחו? כי אתה לא צריך חומות חיצוניות. מספיק שאתה שם חומה פה, במודעות של הבן אדם. תגרום לו לא לרצות לברוח. ספק לו תאוות. תן לו את התאוות שלו, הוא לא רוצה לברוח. הוא נתפס. תן לו את התאוות שלו, הוא תפוס. הוא לא בורח לשום מקום. לכל אחד יש מצרים בחיים. אתה יכול לעלות למצרים שנמצא באיזה גורד שחקים. עם ויטרינות יפות, וזה מצרים. כל אחד יש לו את המיצרים שלו, את המקום שהוא שם מקבל סיפוק של תאווה, הוא לא רוצה לזוז משם, זה אזור הנוחות שלו הופך להיות. הוא לא רוצה ללכת משם. יוסף הצדיק, זורקים אותו למצרים, מאיפה הוא בא? הוא בא מהאוהל של יעקב אבינו. בן זקונים הוא לא, בר חכימין, הבן החביב שלו. כל החוכמה של יעקב מושפעת ליוסף. אז הוא נזרק למקום שהוא אפך הפכים ליעקב, למהות של ישראל, למהות של עם ישראל, למהות שלו עצמו. כי שם עכשיו זה רק תאוות. לא סתם, אל פוטיפר. פוטיפר. הפוטיפר הזה זה היה חלאת המין האנושי, שלא נתבלבל לרגע. הוא איך נעשה סריס? הוא חיפש משקף זכור עם יוסף שמסרס אותו. נעשה סריס פרו פוטיפר, מקום מלוכלך בתכלית, שפל המדרגה. בתוך המקום הזה הנער הזה פוגש אישה. לא צריך להיות חכם גדול, לא צריך להרחיב בתיאורים. חז"ל אומרים שהיא לא הייתה לובשת את אותו בגד פעמיים באותו יום. באותו יום הייתה מחליפה ביום פעמיים לפחות בגדים, שלא להיראות בפני יוסף באותו בגד פעמיים. נחש! אתה מסתובב שם, אחת, זה כל מה שהיא רוצה. מוכוונת מטרה, חדורה, נחושה, עם כל הטריקים וכל הזה, והוא עבד במצרים. יש לו אפשרות עכשיו לקבל את כל טוב הארץ. במה? תיכנה לתאווה. ברגע האמת הוא אומר לה לא. נגלה אליו דיוקן אביו. זה שאלה, שאלה מה זה, מה הוא ראה? מה הוא ראה? יש מה דאמר שבאמת הפרצוף של יעקב עלה מולו. פתאום ראה את הפרצוף של יעקב. יש מה דאמר, זה פשוט בהרבה. היה להם מראות ליד המיטות. הוא הסתכל במראה, ראה את הפנים שלו, שנים לא הסתכל במראה, היה בעבד. ראה את הפנים של אבא שלו, הוא היה דומה לאבא שלו. שופרד יוסף כשופרד יעקב אביו. הוא ראה את הפרצוף של אבא שלו. בעצמו, מה הכוונה? הוא ראה את יעקב, תיתן אמת ליעקב. הוא ראה את ישראל, כי שרית עם אנשים אלוקים ותוכל. הוא ראה את המהות הרוחנית הגבוהה שלו, הוא נבהל. כמו לאה, בדיל אלף אלפי הדלות, רבי אליעזר בן דורדיה. אמרה לו, כשם שהפכה זו אינה חוזרת, כך אין מקבלים את רבי אליעזר בן דורדיה, את אליעזר בן דורדיה בתשובה. באותו רגע התמוטט. שמע אלף דרשות של רבנים, אלף דרשות הוא שמע אליעזר בן דורדיה. לא עזר כלום. מהרבנית הזו הוא שמע, בשנייה אחת חזר בתשובה. למה? לפעמים בן אדם צריך את המוסר לקבל ממישהו בשפל המדרגה. הידרדרת עד למטה, 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 לברי פיפחת. אם עוד נשאר לך משהו, אתה תשמע את זה מאיזה מישהו שהוא עוד יותר מדורדר ממך. תשמע ממנו, זה יכול לתת לך את הסתירה. יוסף לא היה צריך סתירה. יוסף הסתכל, ראה במראה דיוקן פניו של אביו. ברח, ויאנוס. ברח. עכשיו, כל אחד מאיתנו, זה ברור, כן? כל אחד מאיתנו היה מבין שאחרי ניסיון כזה הטוב צריך להגיע במחולות, בעוניות של טוב צריך להגיע. אני עמדתי בניסיון, תתי. אתה לא יכול להגיד לי, זה לא קל. אני צריך לספר לך, אתה לא יודע בדיוק מה יש לי בלב. נכון, ריבונו של עולם, אתה יודע. אתה יודע שאני עמדתי בניסיון מלא, 100% נקי. עמדתי בניסיון, אני צריך לקבל את הפרס. אני שואל פה עכשיו את כולם, צריך לקבל את הפרס על הניסיון הזה? אם הייתי שומע, שלא נעמוד אף פעם בניסיון, שהבן שלי עומד בניסיון הזה, בניסיון כזה, הייתי אומר, מגיע לו כל טוב שבעולם, מה זאת אומרת?
קיבל 2 פלוס.
קיבל 10 שנים בבית סוהר. אם חשבת שמצרים זה מקום נמוך, והבית של פוטיפר זה מקום עוד יותר נמוך מהמקום הנמוך, אז יש מקום עוד יותר נמוך מהמקום הנמוך הכי נמוך. מה זה? הבור של מצרים. אפילו פיזית, זה בור באדמה. בית סוהר שהוא בור. שם אתה הופך להיות חיה. אין מזגנים, אין תאורה טבעית, אין שירותים, אין כלום. אתה נהיה חיה. לא, איפה היום הזה? היום זה לא בית סוהר, היום זה בית אברהם. בתוך הבית סוהר, אומר דוד המלך בתהילים, ברזל באה נפשו. סליחה? ברזל באה נפשו. מה זה ברזל באה נפשו? הייתה זו באה אליו כל יום לבית סוהר, כל יום לבושה מיטב המחלצות, מריחה את מיטב הפרפיומים, שמה לו פה חנית, הוא רתוק. הנה בכבל רגלו, ברזל באה נפשו. הוא רתוק. רתוק בשלשלאות ברזל לקירות, ידיים ורגליים. היא שמה לו פה חנית, ברזל באה נפשו. אומרת לו, תשמע, אתה שתרצה לישון, תקרא בחשבון שאם הראש שלך נופל, החנית, אתה מת. אתה לא יכול לישון. יש לך אלטרנטיבה, תשמע לי. או ברגע שהרגליים שלך כושלות, נגמר הסרט. והוא לא נכנע לה. תראו לעצמם איזה ניסיון. עם הניסיון הזה שהוא רק ברח וקיבל 10 שנים בבית סוהר, שומע את הוורדיקט, את הגזר דין, את הפסק דין, 10 שנים בבית סוהר, הוא אומר, ריבונו של עולם, נכון, כל אדם היה אומר, ריבונו של עולם, זה מה שמגיע לבן אדם שעומד בניסיון? אבל הוא עושה, יכול לעשות חשבון, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא נותן מיד את השכר של לשמור לאדם את הבחירה החופשית. זה בטח הטוב יגיע מחר. הטוב יגיע מחרותיים. טוב יגיע בעוד שבועיים, בעוד חודשיים, בעוד שנתיים. לא מגיע טוב. להפך, כל יום יותר גרוע מהשני. תכפור, תגיד בשביל מה היה צריך, הייתי כבר נכנע וזהו, שום דבר. יוסף, זה ניסיון עצום, לא להגיד פעם אחת, ריבונו של עולם, אני מתחרט על מה שעשיתי, הייתי צריך לחטוא וזהו. פעם אחת לא להגיד את זה. להישאר נאמן. זכרונו לברכה, אבא שלי היה אומר, יוסף הצדיק זה לא רק מידת היסוד, לא רק מידה של מסירות נפש. יוסף הצדיק, זה עיקר העיקרים של יוסף הצדיק, זה נאמנות. הוא נאמן לאבא שלו, הוא נאמן לפוטיפר, הוא נאמן לפרעו אחרי כן, הוא נאמן איפה שהוא נאמן. הוא נאמן לעקרונות, הוא נאמן ליהדות שלו, הוא נאמן לישראל סבא, לדרך ישראל סבא, הוא נאמן. נאמן. אדם נאמן, כמה חשוב אדם נאמן.
זה, סליחה, זה אחד מהסיבות, זה לא הלך מגיע. יש מסיבות, למה אני לא הולך עם פוטיפר? כי זה עילוי הראיות, אבל יש משהו אחר.
הנאמנות, איך אני יכול לעשות דבר כזה?
איך אני יכול לעשות זה לבוס שלי?
נכון, בדיוק.
זה מאוד, זה היה לו...
חזק, זה נקרא נאמנות. בדיוק לזה התכוונת, נאמנות. אז עוברים 10 שנים, הוא בבית סוהר, כל יום, תראו לכם איך הניסיון הולך ונעשה יותר קשוח. כעבור 10 שנים, הוא נופל בנפילה שהיא דקדוק כחוט השערה בצדיק. מגיע שם השער המשקים, הוא אומר לו, שכרתני והזכרתני. שכרתני והזכרתני, שתי מילים, כל מילה שנה.
עוד שנתיים, ברץ.
היית אומר, עושה חשבונות, 10 שנים כנגד 10 הספירות, לא יודע מה, עושה חשבונות ואני אשתחרר עוד שנתיים בצוהר.
הוא קיבל 10 שנים או שהוא קיבל מאסר עולם?
10 שנים.
לא, קיבל 10 שנים.
קיבל
10, אבל... ושם לא היה ועדות שליש, לא כלום, זה אתה מקבל, זה אתה מקבל, זהו. אף אחד לא היה נשאר חי 10 שנים. אף אחד לא היה נשאר חי 10 שנים בבור של פרעה. זה, אתם רואים, שר האופקים, שר המשקים, הם באים, נהיים בבור, ואחר כך מוצאים להורג. יוסף בבור, ניסיון עצום. ברוך השם יוצא מהבור. הזדמנות ראשונה שלו לצאת מהבור בגילוי ניסי. בגילוי ניסי. אבל אנחנו יודעים שזה נס. אבל אצל יוסף הוא יכול היה לחשוב שזה שכל. למה? זכות מה הוא יוצא? השר המשקיעים נזכר שיש מישהו שיודע לפתור את החלומות. אז הוא הולך לפרעה, הוא אומר, שמע, היה איתנו שם איזה נער עברי, הוא מוריד את יוסף, עושה ממנו כלום. אומר, יש איזה ילד בבור, איזה אחד שיודע, איזה כלום ניק אחד, אבל הוא יודע לפתור חלומות, אולי נביא אותו שיפתור חלומות. ויריצו מן הבור, עולים, מעלים אותו מן הבור. עכשיו, אדם עולה מן הבור, אחרי 12 שנה בבור. יש לו הזדמנות עכשיו לתפוס יחסים עם פרעה. פרעה אומר לו, שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. תגיד, בטח, אני בא מבית של יעקב אבינו. אני לכל החוכמה של יעקב אבינו למדתי. יעקב אבינו למד מאבא שלו מיצחק, וקיבל את כל המתנות שאפשר היה לקבל מאברהם. ואברהם עוד יש לו מסורת עד אדם הראשון, כולל ספר יצירה. אני לא רק לפתוח חלומות, אני יכול לברוא לך בריאות. אני יכול לעשות. תפוס מעמד. יש לך הזדמנות, עכשיו עומד מול המלך. תגיד מי אתה. ואל תשקר בכלום, רק תגיד את האמת. אבל תספר. מה הוא אומר? בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פה. ניסיון? עומד בניסיון. אומרים חז"ל, כל הניסיונות האלה שעכשיו אמרתי לכם, שהם כל אחד מהם ניסיון גדול, זה כלום, זה כעין וכאפס, לעומת הניסיון האמיתי שיוסף עמד בפניו. והניסיון האמיתי של יוסף היה במה שהוא סולח לחלוטין לאחים שלו בלב שלם, במה שהוא לא מחלים אותם ולא מבייש אותם פעם אחת, במה שהוא לא מתעמר בהם ביותר ממה שצריך לתיקון המדויק שלהם, והוא לא עושה את זה לא בשנאה ולא בנקימה ולא בנתירה, אלא מתוך כוונות טהורות וטובות להביא לתיקון שלהם. מעין אדם שאחים שלו היו עושים לו את הדבר הזה, מוכרים אותו, מנתקים אותו מאבא שלו, מתכוונים להרוג אותו, והוא יודע את זה, כשהם ישבו לדין הוא היה שם. לא עשו את זה מאחורי גבו, בפניו שפטו אותו. הוא יודע מה הם התכוונו באמת.
לא
נקם ולא נתר. להפך, אל תדאגו, אל תרגזו בדרך, השלום יותר חשוב מהכל. אני פה בשבילכם, בסך הכל אנחנו מקיימים את רצון הבורא, אני צינור להמשיך שפע בשבילכם, באמצעותכם, אתם העיקר, אני רק הצינור, פעס אותם בדברים. זה שיא הניסיון, זה נאמנות אמיתית לקודש הבריחו, זה נאמנות אמיתית לדרך, לדרך, זה נאמנות אמיתית לביטול היש בעולם, נאמנות אמיתית לסוכה, לאיראי, לזמני. אנחנו פה כל אחד בשביל לעשות את התפקיד שלו, אין לנו שום משמעות כפרטים יחידים, יש לנו משמעות רק שאנחנו הולכים יחד בדרך, שרואה אחד מנהיג אותנו, שיש לנו רואה שמנהיג אותנו, אז אנחנו מתקבצים כמו עדר ויש לנו משמעות כפרטים. יבוא הזאב הזה, יבוא הדוב הזה, יבוא הריה הזה, לא עלינו ולא על זרע ישראל. אבל כשאנחנו עדר, אין שום כוח בעולם שיכול להסיט אותנו מהדרך, מהכוונה, מאיפה שאנחנו צריכים להיות וכמה שאנחנו צריכים להיות, וכל אחד ואחד הופך להיות, כל אחד ואחד מאיתנו בורג. בורג, כמה שווה חבילת ברגים? כמה? איך החנות? 20 שקל, 30 שקל תביא חבילת ברגים. אבל יכול להיות שבורג אחד, אם הוא חלק ממכונה, אין לו ערך. כל כסף בעולם לא תקנה אותו. יכולה להיות מכונה סופר משוכללת, חסר בבורג אחד, כלום לא עובד. לא עובד. עכשיו תרצה לקלוט את הבורג הזה, לא יעזור לך, נשמה, אתה צריך שלם. אין עכשיו להשיג את הבורג, אין, זה בורג אחד כזה יש. אחד. אחד מוישה, אחד ג'קי, אחד, אחד. יש רק אחד בכל העולם. לא מייצרים כאלה, זהו, ג'קי, תהיה רגוע. אין, כמוך לא מייצרים. לא ייצרו ולא ייצרו לעולם. אתה הבורג הכי חשוב במכונה. כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, הוא הבורג הכי חשוב במכונה. הוא צריך להיות חלק מהמכונה, לרצות להיות חלק מהמכונה. להיות חלק מהמכונה זה לבטל את הישים הנפרדים, לבטל את כל הרע ולהישאר תחת החסות של הרועה, תחת ענני הכבוד. להיכנס כולם לסוכה, להתכנס לתוך הסוכה, לצאת מהיש, מהבית קבע, אל דירת הארעי, אל משהו זמני, אל משהו הוא נותן לך להבין שהדבר החשוב באמת זה לא החומר, אלא זה הרוח, זה הדרך. דרך יכולים לעשות אנשים שונים, שונים. יכולים לעשות אנשים שכל פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, הכל נכון. אין אחידות, אבל יש אחדות המטרה. יש דרך אחת. אז בדרך אחת יכולים להיות שמנים ורזים, גבוהים ונמוכים, שחורים ולבנים, אשכנזים, ספרדים, ימנים ושמאלנים, הכל. זה הדרך מאחדת אותם. לא דברים שוליים. יוסף הצדיק הצליח במקום שרבים לפניו נכשלו, עד אדם הראשון. אפשר לראות את זה, עד אדם הראשון. נכשלו במה שהוא הצליח לרכז אנשים שונים, כל אחד מהם מלך בפני עצמו. מלך שהוא בשבטים יהודה, אבל כל אחד מהם היה מלך בשבט שלו, היה מלך. בספרות חז"ל כך מתייחסים לכל אחד מהשבטים, כאילו היה מלך. לקחת חבורה של מלכים, כל אחד עם האופי שלו. תראו, עכשיו מביאים לזאת הברכה, תראו את הברכות השונות שיעקב אבינו נותן לילדים שלו. אין אחד שחוזר על עצמו. אין אחד שחוזר על עצמו. כל אחד מהם היה דמות, עם הדרך שלה, עם היכולות שלה, עם האופן שבה הוא עבד את השם. גד זה לא דן, דן זה לא יהודה. דומים, אבל לא, יש לו את הבחינה שלו, הוא בדרום, זה בצפון. כל אחד מהם יש לו את ה... שמעון היה לו נחישות אחרת וכוח דין מיוחד במינו שלא היה אצל שבטים אחרים. לא היה. שמעון ולוי כלי חמאס מחירותיהם, זה אפשר להגיד לשון נזעמת של יעקב אבינו, אפשר להגיד ברכה עצומה של יעקב ברכה. כל דבר צריך לראות אותו בהקשר. אבל בכל אופן, מי מאחד אותם, מי מרכז אותם, מי מביא אותם אל דרך אחת? יוסף הצדיק. אתם זוכרים רק שנשאלת השאלה למה למצרים? למה לבית עבדים? אתה בסדר, יוסף, מה אתה? אתה כבר צריך לעשות את העבודה שלך בתור יסוד? קח אותנו לשוויץ. למה מצרים? למה בית עבדים? תביא מקום שיש בו ערים. מה אתה שם אותי בתחתית התחתיות? אלא זה אי הנותנת. עם ישראל כדי להיות עם, כדי לכוון לדרך צריך להיות עבד השם. ללמוד להיות עבד לומדים בבית עבדים, כמו שללמוד ספר לומדים בבית ספר, וללמוד להתכנס לומדים בבית כנסת, ולהירפא הולכים לבית רפואה. אז ללמוד להיות עבד להשם, אתה הולך לבית עבדים, אתה הולך ללמוד בבית עבדים. אז יוסף כשהוא עושה את המהלך הכולל הזה, הוא יודע מראש שכשעם ישראל ילמד להיות עבד, שתבינו, בשביל שעם ישראל, שנוכל להגיד שעם ישראל למד להיות עבד, צריך להגיע למצב שרוב עם ישראל לא רוצה לצאת ממצרים. עד הרגע שיש שם מורדים שרוצים לצאת ממצרים, זה נקרא שהם לא למדו להיות עבדים. זה הפך המחשבה האנושית, הפוך לגמרי מה שהמחשבה האנושית תגיד. המחשבה האנושית מה תגיד? הכנסת עם בן חורים למקום של לבית סוהר, הוא כל היום וכל הילה, מה המחשבות שלו? לחתור, לחתור, איך חופרים, איך עושים, איזה מהמנהרות, מהאוויר, מהים, איך נשתלט על הסוער, איך נשתלט על, איך נדלק את הגדרות, כל הזמן המחשבה שלהם איך לצאת. המחשבה של קודש הבריחו היא הפוכה מהמחשבה האנושית. הוא אומר כך, קודם כל תלמדו להיות עבדים. מה הבחינה של ללמוד להיות עבדים? זה אתם נכנעים לגמרי, אתם מתבטלים לחלוטין, מתבטלים לחלוטין למשעבד. עכשיו אתם יודעים איך מתבטלים לקודש הבריחו, אני כבר אצלח מישהו פה ביום פוקדים פקדתי, יעלה אתכם, יניע.
אבל יש שאלה,
בבקשה.
למה יוסף הסדיק שידע שהיא הפוטיפר היא ככה, לא עושה משהו, לא בורח? כי צדיק בורח?
הוא לא ברח?
לא, הוא ברח לפני זה. למה צריך לחכות?
לאן היה בורח? הוא אסור, הוא עבד.
אבל אוקיי, אני יודע,
הוא קניין.
היה מישהו צדיק שאמרו, היה זה, אני רוצה להיות עיוור.
כן, זהו, הוא לא עבד, אבל אולי היה עבד. עבד זה קניין אדונו.
אבל הוא עושה מה שהוא, אני לא יודע, לא עשה שום, הוא חיכה, ככה אומר, למה הוא מחכה? זה השאלה, הוא חיכה, הוא צריך לעשות, אני לא יודע, שהוא לא יהיה יפה או משהו.
אז מה אתם מציעים? מה אתם מציעים?
זה ככה, ככה שמעתי, שהוא חשב שהיא משהו, היא חכה כי הוא חשב שהיה משהו.
לא, זה הפוך, זה פעם אני
דיברתי. הלו, הלו,
הפוך. פעם בסייעתא דשמיא העברנו שיעור על אשת פוטיפר אין לה שם. שמתם לב שאין לה שם?
היא לא מוזכרת בשם.
בשום מקום, גם לא בגמרא. בשום מקום. אז חז"ל אבל מביאים שכשיעקב סלסל בשערו, אז גירה בו את הדוב. אז יש מה דמר, כך כתוב במדרשים, יש מה דמר שקראו לדוב. רצינו להם, דבר בסדר, רצינו אותה עכשיו. עכשיו יש לימוד שלם מה היא חשבה שהיא, מה לה וליוסף? מה היא חסרים אנשים יפים במצרים? מה היא חשבה?
למה דווקא הוא?
למה דווקא הוא? ידע שיצא מנה אסנת, אסנת, ושהיא תמשיך משיח בית יוסף. היא חשבה שהיא מקדמת הגאולה. יש לזה שיעור שלם.
היא חשבה שזאת היא.
זה מסורבלת כדוב, יש שם,
יש דבר שזה ממש
לא כל כך טריוויאלי.
לא, 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 ברור שלא. אבל בעיקרון, ברמת העיקרון, באופן כללי, בפשטים, פשטים הוא עבד, הוא קניין, הוא לא יכול ללכת לאן שהוא רוצה, יהרגו אותו. אם הוא יברח, יהרגו אותו. הוא וינוס זה מפני שהוא לא ברח מאדונו, הוא ברח ממנה. כל זמן שלא היה שום דבר, הוא לא יכול להגיד, הוא בורח, אז הוא כאילו בורח מאדונו. רק לומר, עיקר, אנחנו היום צריכים, כן, לא יכולים להאריך, אבל רק לומר את הנקודה הזו, להשלים אותה. הנקודה הזו היא, הנקודה היא שאצל יוסף הצדיק, בסופו של דבר, כל הניסיונות, כל מה שהוא עבר וכל מה שהוא עשה, הכל היה להביא את עם ישראל לדרך מסוימת, לדרך. הדרך הזו היא בסופו של דבר נראית כמו סוכה. זאת אומרת, בהוויה של סוכה זה ביטול היש, אחדות מוחלטת. כל עם ישראל בסופו של דבר, פרוס עלינו סוכת שלומך על כל עם ישראל, סוכת שלומך זה על כל עם ישראל. הבאת שלום, מה שדיברנו כל החג על העניין של שלום, אז שלום זה העניין שלו, זה סוכת שלום. סוכת שלום, הרחמנו יקיד, הקים סוכת דוד הנופלת. מה זה סוכת דוד הנופלת? סוכה של שלום, של אחדות. עתידים לשם סוכת אורו של לוויתן. למה דווקא אורו של לוויתן? בלי להיכנס עכשיו למה זה לוויתן. למה דווקא אורו של לוויתן? מובא במדרש שמה מיוחד באור הזה? הוא נמתח. הוא נמתח. אז עוד יהודים רוצים להיכנס תחת לסוכה? מותחים את האור. מותחים את האור עוד, 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 עד שעתידה סוכה להיות על כל ארץ ישראל. כל ארץ ישראל. בדיוק הפוך מענני הכבוד. שאותם שיצאו מענני הכבוד, ויזנב אחרי כל הנחשלים אחריך, ברגע שיצאו מענני הכבוד, מה קרה לעננים? קפצו, הסתמצמו. הם היו מותאמים לגודל של עם ישראל. אם יצאו מעם ישראל אנשים, העננים הצטמצמו. הסוכת אורו של לוויתן תפעה בדיוק הפוך, ייכנסו, יבואו עוד יהודים ועוד יהודים, כי לא ידח ממנו נידח, יבואו, פתאום יגלו שבטים פה ושבטים שם, ופתאום כאלה שנתרחקו, יגלו שהם רוצים לחזור, ויהיו גיורים לכל מיני גיורים לחומרה, וכל מיני גיורים וגיורים וגיורים, לא יהיה מקום בסוכה, צריך אור נמתח, אור נמתח על כל ישראל, כל בגדה המערבית והמזרחית והימנית והשמאלית, ואיפה שלא יהיה, איפה ששם ישראל נקרא עליו, צריכו למתוח את האור.
זה כמו שבבית המקדש באים להתפלל, זה חושב, זה מאוד צפות, חושב שיש
שם
להשתחוות
ואי אפשר להזיז, ובצד כלום נעשה מקום. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. זה בסייעתא דשמיא שנזכה לביאת משיח צדקנו, ובניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. כיף שנה הבאה, שבת בסוכת אורו של לוויתן, ממש כפשוטם של דברים, נזכה בעזרת השם. לביאת משיח צדקנו בלי חבלי משיח קשים, שעברנו כבר את חבלי המשיח בעזרת השם, שעברנו כבר את גוג ומגוג, שעברנו כבר את כל הבלבולים ואת כל החוויות הפחות נעימות, ועכשיו ששארו לנו בעזרת השם רק הדברים היפים, הנעימים, להיות חלק מעם ישראל, שכל אחד הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבו לטובה, כל חסרונו לטובה, בכל מילי דמיטב, כל מילי דמיצטרך. עוד לפני שנספיק להגיד בפה מה אנחנו צריכים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו וימלא את הרצונות שלנו בטוב, הכל בטוב לטוב, שמחות בלב שמח, שנה של שמחות בעזרת השם, כל אחד ואחת, בכל מה שהוא צריך, אצל הילדים, אצלנו, אצל הנכדים, בכל מקום ובכל אתר, בעזרת השם, רק ריבוי, ריבוי, שיהיה ריבוי של שפע, בפרנסה טובה, בשפע עצום, שיהיה בזכות יוסף הצדיק, שביצבור בר, אז שיהיה שפע עצום לכל אחד ואחד, אמן. ברוחניות ובגשמיות, אמן. בלי עמל ובלי תורך מיותרים בעזרת השם. נזכה ללמוד תורה מתוך השירות ומתוך הרחבת הדעת, מתוך כלל ישראל שיושב בארצו בבטחה ושלום, אמן, כן ירצון סלע.